מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.
ועכשיו, שמענו את זה כבר. עם נאוריי בוער ובכל בוסקילה.
ערב טוב, כל המאזינים והמאזינות, כאן נאוריי בוער, ולידי לא נמצאת היום בכל בוסקילה. בכל לא יכולה להצטרף אלינו לשידור, בגלל שהכיתה שלא נמצאת היום, הם יצאו לגיחה, אז גם נחיה להם הצלחה עם זה. לפני שאני ממשיך, אני רוצה קודם כל להודות לטכנאי שלנו, ישראל, שהיום עושה את כל העבודה של הטכנאים לבדו, אז ניקח שנייה להודות לך, תודה רבה ישראל. מחליפות בקול, היום נמצא איתי אצלנו באולפן, יושב לידי עומרי, שבמקרה גם המדריך שלי, אז ערב טוב עומרי, אתה רוצה שנתחיל ככה, שתציג את עצמך, או תספר לנו מה אתה עושה וכל זה?
ישר ככה להציג את עצמי?
מה שבא לך, מה?
יאללה, מתאים. אז ערב טוב לכולם, אני מקווה שיצא לי קול רדיופוני כמו שלך, יגידו לי אחר כך. עומרי ישראל, נעים מאוד. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה על ההזדמנות להתארח פה, ברדיו על הגל, הרבה כבוד. מתרגש להיות פה הערב איתך, חניך שלי. אז ככה, אז קצת על עצמי, הגעתי לפה לפני 4 חודשים, אני ממש מרגיש בבית. קיבלו אותי פה בחום ואהבה. הגעתי לפה אחרי קריירה ארוכה מאוד בתור טבח, אבל אף אחד לא אהב את האוכל שלי, אז לא הצליח לי כל כך. מה עוד אפשר להגיד? לפני זה עבדתי ברשות הטבע והגנים בתור פקח, כמעט 5 שנים בנחל פרט, מי שמכיר. נמצא ככה על הגבול של שומרון ויהודה, נחל מדהים. שווה ללכת לטייל שם במיוחד עכשיו בתקופה. כן, פקח, ולא חילקתי אפילו דוח אחד.
וואלה.
כן, כן. לא האמנתי בזה. אולי בגלל זה אני כבר לא עובד שם. כן, היה נחמד. כל החוויה הזאת, הייתי הרבה בחול, חזרתי. ככה יום אחד ישבתי וחשבתי לעצמי, מה באמת יספק אותי ומה יגרום לי לקום כל בוקר עם חיוך? עבודה משמעותית. ונזכרתי בתקופה שבעצם אני הייתי חניך בפנימיה, בעין כרמית בירושלים. תקופה מדהימה שבעצם עיצבה אותי למי שאני היום. חלק מאוד גדול ממני זה מי שהייתי כחניך בפנימיה. אני זוכר שהמדריך שהיה לי היה דמות מאוד חשובה, מאוד משמעותית בשבילי. וגם אני רציתי להיות דמות כזאת למען החניכים. רציתי ככה לתת להם את כל החום והאכפתיות ולדאוג להם. ומצאתי את עצמי פה.
וואה, כן. נורא נובלי. אני באמת חושב שניתן למאזינים איזה כמה דקות להקל את כל הפרטים. הבנתי שיש איזה שיר שאתה בחרת. נכון, זה טיפה ספר לנו למה.
נכון, למה? מגדולי הזמר הים תיכוני. זה אמר שגדלתי על השירים שלו. אהוב עליי עד היום. בחרתי בשיר הזה כי החלום שלי היה להיכנס לחופה עם השיר הזה. אבל איך אומרים? מתפשרים בחיים. כן, אשתי שברה לי את הלב. שברה לי את החלום. אז התפשרתי, אז השיר הזה מוקדש לך, אהובתי. חיים משה.
עכשיו זה בא, ולטובה, ליום הבא אני נשבע במחשבות, בהרגשות, בכוונות אני נשבע. היו ימים קולי נדם, סירה תרופה בלב הים, אין חוף מקלט, הכל עבד, אני חוזר ושוב נשבע. נשבע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשבע. נשבע כמו פרפר לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה, יישאר לי עוד הרבה. את יפה כמו כאב, באת ולקח פינה בלב, אני חופשי אלייך בא, כמו שאני אני נשבע. נשבע כמו היום הזה שבא, בחיי אני נשבע. נשבע כמו פרפר לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה, יישאר לי עוד הרבה. נשבע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשבע. נשבע כמו פרפר לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה, יישאר
שמחים שחזרתם אלינו. וואה, איזה שיר קלאסיק.
דמעות, דמעות עלו
בעיניי. בחינו כאן. מה, אתה חושב שהיא מאזינה?
היא מאזינה.
וואלה.
ישר קיבלתי הודעה.
וואלה. מגניב, מגניב, הנה. עוד זה צופה.
למרות שאני חייב להגיד שעדיין לא הגענו לחופה, כן? זה עוד אותו, אבל עדיין זה לא יקרה השיר הזה.
טוב, אני חושב שבאמת ניכנס לחלק המרכזי של התוכנית, שבאמת משלו הגענו כאן כדי התכנסנו אליו בכלל היום, וזה באמת עלה לי הקטע הזה כמה פעמים, וזה הקטע הזה שאתה מכיר את זה שאתה חושב שבין האלפיים המוקדמות לאלפיים הטיפה מאוחרות יותר לא אמור להיות כזה פער? אבל בין כל הילדים שם יש כזה פער ענקי.
עצום.
אז זה אני רוצה לדבר. כאילו, זה נשמע שלא אמור להיות את הפער הזה, אבל אני למשל, אני הולך ברחוב, ולפעמים אני רואה כזה ילד בכיתה ב' או ג' ואני רואה אותו עם טלפון כזה יותר חדש משלי, ואז זה גרם לי לזכר בעובדה שאני לא קיבלתי את הטלפון החכם שלי עד איזה כיתה ג' או ד' ואז זה כזה, מה?
מה קורה פה?
אתה כאילו, אתה היית אומר ששמת לב לאיזשהו פארק כזה?
כן, אני בגדול נולדתי בשנות ה-90, אבל באמת הילדות שלי הייתה בשנות ה-2000 המוקדמות. ממש מוקדמות. אני זוכר, אתה יודע, גם לא היה את הטכנולוגיה הזאת, אז לא התעסקו. הטלפונים הראשונים שאני זוכר היה סטארטק, שאתה פותח אותו עם פומית, שזו מילה שאני חושב שנכחדה מהעולם. היה אחרי זה את המנגו הגדול הזה, השחור עם האנטנה.
כל אלה שלטת תקציב לבננה.
נכון, נכון. היה אחרי זה, שיא הטכנולוגיה הגיעו עם הנוקיות, עם הסנייק, שהיינו משחקים בזה שעות, אגב, שעות בתורות.
לי אחד כזה.
כן, כן, זה היה ממש השיא של השיא. הטלפון הראשון שלי, אני זוכר, היה בגיל 16-17, משהו כזה.
וואה.
כן, אתה שואל, איך הסתדרנו בלי זה? הסתדרנו, הסתדרנו. הסתדרנו יפה מאוד. היה את הצביק הפיק, הכחול, הקטן, עם האורות שמתנגן. אתה יודע, טלפון היה טלפון, לא היה מוזיקה. לא היה אינטרנט. לא היה פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים האלה. ופשוט היית מתקשר, שולח הודעה, שם זה היה נגמר.
אז זה היה הרבה יותר בייסיק.
פשוט, פשוט, כן, פשוט. טלפון טיפש.
גם לי היה את התקופה די ארוכה בחיים שלי, שאלי את הנוקיה הקטן שלי. זה היה, שאף כושי זה היה התחיל את פדיחה כזה. אבל מה זה, זה היה תחס הטלפון ששירת אותי הכי טוב נראה לי.
נכון.
מה, שבוע שלם אתה לא מתאים אותו?
יותר משבוע גם. היית יכול לדפוק איתו גם מסמרים.
כן, זה, המסמר נשבר מהנוגי. אני כאילו, אני בכלל, נגיד לך את האמת, שמתי לב לקטע הזה, שהמשחקים שקורים היום, זה לא משעה פעם, אני נשמע כמו סבא כזה, אבל אתה יודע, אני היום כאילו רואה שפארקים הם מקום מת כזה לרוב, זה יותר אנשים עם כלבים מאשר ילדים. אני כאילו, גם אני שנולדתי ב-2005, אני לא כזה רחוק מהדור שנולד בפעם המאוחרות יותר, ועדיין אני מרגיש כאילו דורות אחרים כזה לגמרי. ואני לא אומר שכאילו ילדים שעודו ב-2005 לא אשמים בזה, אבל לילד היום הרבה יותר קל לשחק איזה משחק מגניב כזה בפלייסטיישן, מאשר לצאת לבחוץ בתוך חום שרב כזה או קור כלבים. אתם יודעים מה אני אומר? ובאמת זה כאילו, אני מדבר כמו איזה סבא כזה, אבל
אני ביחד איתך, אני גם מרגיש סבא.
אבל כל הקטע שזה, שאני מרגיש ככה, בעוד שהפער בינינו לא כזה רחוק, אבל עומרי, אתה בטח לסבא. אז מה שוני שאתה רואה בין הדורות האלה? אני מאמין שאתה בטח רואה שוני הרבה יותר גדול, בהתחשב שאתה נולדת לפני 2000 בכלל, לא?
1990.
וואה.
כן.
באמת סבא.
דרך עיני הסבא שלי, איך אני רואה את הדברים. כן, הפעילויות, הן קורות לרוב אונליין. יש לי אחיין שאני רואה אותו ככה, הוא בן 13. מדברים, זה נשמע לי לפעמים כאילו הוא מדבר לעצמו, אבל אני לא מבין שיש עוד 20 אנשים שהוא מדבר איתם, באקסבוקס או בדברים כאלה. ופעילויות באמת ככה קורות תמיד במקומות סגורים יותר. אם זה המשחק המחשב, או אפילו חוגים. זאת אומרת, היום אם ילד ירצה ללכת לשחק כדורגל, הוא ירשם לחוג, או אמא ואבא ירשמו אותו לחוג, הוא ילך לשחק שם, כדורגל, כדורסל, כל דבר אחר. אנחנו פשוט שיחקנו כדורגל בשכונה, לקחנו כדור, הלכנו למגרש, ופתחנו טורנירים משלנו, ורצנו את המשחקים בעצמנו. היום באמת לא רואים את זה. כל עניין הפארקים, פארקים אצלנו זה היה המקום למינגלינג החברתי, שהיינו נפגשים שם ופוגשים עוד אנשים חדשים, והנה עוד בא בחור אחר משכונה אחרת, ובא מישהו אחר משם, וישבנו ודיברנו וצחקנו. הכרנו אחד את השני, צברנו חוויות ביחד. באמת הפעילויות היו הרבה יותר בחוץ, באוויר הפתוח, כי גם לא היה לנו את ההיסח דעת הזה של המסך. בין אם זה הטלפון, בין אם זה הטלוויזיה, בין אם זה כל דבר, רצית רק לצאת החוצה ו... ולהיות בחוץ, ליהנות מהבחוץ.
כן, לגמרי. אני לא חושב שגם אפשר להאשים את, את, את הילדים שבטח כאילו מעדיפים להיות בתוך הבית, כי בסופו של דבר גם המזג האוויר של האחרון המשתנה כזה נהיה מזג אוויר פשוט נחס. כאילו זה, פתאום יש לך יום אחד שהוא שרב מת כזה, ויום שני אתה יוצא ויש איזו סופת ברד משום מקום, וגם אנחנו כאילו כאן חווים את זה. ולא כיף לזה בחוץ, פה גם.
לא כיף להיות בחוץ.
למרות שהיום יש את המזג אוויר אחלה, כאילו. אבל זה באמת, איזה סקרן לראות את זה, גם הקטע של החוגים שדיברת עליהם. היום כאילו שילד רוצה להתמקצע כזה, או... או שיש את זה תחביב מסוים, אז זה נראה פשוט הגיוני לרשם לחוג של זה.
נכון, לעשות את זה משהו שהוא מסודר, עם מדריך.
כן. לפעמים כאילו, זה או שכאילו אתה זוכר, אתה לי את האנציקלופדיות הישנות האלה, אתה רואה שם, אתה רואה את כל האטלס כזה, היבשות זזו משם, אז אתה רואה, אתה כל פשוט מחוברות ביחד, פנג'י, אז... אבל כן, אבל אני חושב שפעם, כאילו, אני זוכר שהחוגים כאילו יוצאים לפחות, היו דברים די בייסיק האלה, אתה...
באיזה חוג אתה היית?
היה לי, איך קוראים לזה, חוג כזה... כמו... אני לא יודע לך להסביר, זה היה חוג מוזר.
חוג מוזר.
זה היה כזה, אתה יודע, גם עם כל מיני מכשולים כאלה שבונים לנו, וזה... אז זה מה שהיינו עושים.
מה מעניין?
אני זוכר הרי כמו רובוטיקה כזה, וכולם כאילו היו בחוג הזה, והיית רואה את זה לפי מה שהם בנו, כי היה להם... כאלה כולם היו חוזרים לבית ספר עם אותו דבר. כן. ואני תעזקה שמישהו נכנס לחדר, אז אפשר לשמוע. גם אני. ובניתי מנורה שאפשר להדליק אותה על ידי שאתה שם פה שקל, נוגע עם איזה מחול וזה נדלק, תראה איזה מגניב.
אבל בניתם.
בנינו מה שבנינו. זה כאילו, באמת, אני גם שאני הולך לפארקים שימצאים אצלי בעיר, שיצא לבקר שם, אז זה נראה, כמו שאמרתי כבר, זה נראה הרבה יותר מת, כאילו, מהתקופה שאני הלכתי שם.
מהתקופה שלי. כן.
אני חושב שבאמת עכשיו שבאמת סיכמנו והסכמנו שבאמת יש פה פער שרואים, אני חושב שנשאיר את המאזינים לחשוב טיפה על איזה פער הם רואים. אני חושב שבאמת נצא לאיזה שיר שגם אני אוהב, אבל הסטודנטית שלי מתמטיקה מאיה ביקשה שאני אקדיש את השיר הזה ברדיו. אז Still Standing של אלטון ג'ון.
Look at me, I'm coming back again.
שמחים שחזרתם אלינו, שנמשיך.
יאללה. קודם כל מקווה שמה נהנתה מהשיר. כן, זה השושה דיקשת, מקווה שאהבת. אז באמת, בא לי להמשיך לדבר על זה, אתה יודע, אני רוצה טיפה שנתעכב על זה באמת. כאילו, אני למשל רואה את זה כאילו בתוך הקטע של הספריות, כי אני בן אדם שמאוד יש עוד זן מאוד ספציפי של ספרים שאני אוהב, אז אפשר לעשות מרום שיהיו כזה, ילך לספרייה ותבחר כבר, כאילו. אז באמת כאילו שהייתי ללך לשם, זה מקום מת. אין שם אף אחד, המחלקה של הספרים של ההיסטוריה, וזה בכלל אין אנשים. יש לה בתוך המחלקה של הילדים את ההורי היחיד הזה ששם מחפש איזה ספר. וזה די מעניין, כי בתכלס, אני מניח בתקופה שהאינטרנט לא היה פופולרי, או שעוד לא היה זה, אז היה לך מקום אחר לעשות בעבודה, חוץ מה, כאילו, להשיג את ה...
רק בספרייה.
כן, רק בספרייה, או מאיזה ספר לימוד כלשהו, אז כאילו... אתה שמת לו איזה? שאתה גם לא הולך לספרייה?
כן, כן. ספריות, זה הייתה חוויה בפני עצמה. יש בתל אביב את ספריית אריאלה, ספרייה ענקית, שהיינו הולכים לשם, וזה היה מקום פשוט בפני עצמו, כמו סוג של בין מוזיאון לפארק שעשועים, זה היה מקום פשוט מרתק, גם למצוא את הספר, רק למצוא את האנציקלופדיה שהיית צריך, או את הספר שרצית, זה היה מסע בפני עצמו. כן, זה היה חלק מהחוויה, ולשבת והשקט שיש בספרייה. זוכר שבאמת שיעורי בית הייתי עושה, אף פעם לא עשיתי בבית, עשיתי רק בספרייה, כי זה באמת, אתה נכנס לאווירה הלימודית, לאווירה של לשבת ולקרוא ולהיכנס לתוך זה, להיכנס לתוך הדבר הזה. היה לנו גם, אני זוכר, מחויבות ללכת לספרייה.
וואלה.
ולבחור, כן, שני ספרים בשבועיים, זה היה משהו כזה, ספר בשבוע, כן, ספרים קצרים.
קראה סטיבן קינג עכשיו.
כן, היה לנו את, איך זה נקרא? צמרמורת. צמרמורת, אתה מכיר?
כן, לא, שאני מכיר.
כן, ספרי אימה כאלה. פחידים, ג'ינג'י.
אין לו ספרי אימה. היום הספריות שקטות, אבל כאילו, אתה יודע, מסיבה שאין שם אף אחד. אולי, נראה לי בבית ספר גם אפשר לראות את זה, לא היית אומר?
כן, היום יש את מר גוגל.
דוקטור גוגל.
דוקטור גוגל. כבר פרופסור הוא נהיה. אפשר לשאול אותו הכל, ואתה מקבל את התשובה באותו רגע.
וואה, וואה. אז כאילו, אני בא לי כאילו לדעת מה אתם הייתם עושים בהפסקות.
בהפסקות?
כן.
רגע, אתה מדבר על היסודי או על התיכון?
יאללה, בוא נעבור מהיסודי לתיכון.
מהיסודי לתיכון. ביסודי זה היה קלאסי, משחקי גומי וקלאס לבנות. מחבואים ו... מה היה עוד? איזה עוד משחקים? היה מחבואים תופסת, שוטרים וגנבים.
וואה.
כן, כן, נכנסים לתוך העולם הדמיוני הזה. היה עוד כל מיני משחקים אחרים שאני לא אציין פה, כי אנחנו ברדיו. אבל כן, המשחקים שאתה באמת יוצא, אתה יוצא לחצר החוצה ואתה... כן. חוץ נפצע, נופל, פותח את הראש, את הברך. וכן, תיכון, הגענו לתיכון, משחקים בתיכון, אתה יודע, בתיכון זה קצת פחות משחקים, אבל זוכר באמת, כן, טלפונים לא היה, אז היינו יושבים בחוץ, בחצר, כדורגל מדי פעם, אתה קצת יותר גדול, אז אתה פחות משחק מחבואים, חברים. אבל כן, ההתעסקות הייתה בחוץ, מחוץ לבית ספר.
אני חייב להגיד כאילו שאת רוב המשחקים שציינת ביסודי לפחות, זה היה משהו די פופולרי ביסודי שלי, וזה באמת כאילו, זה הפואנטה שבאתי להגיד, שכאילו, אני חושב שהאלה שנדעו ב-2005, היה להם את הטעימה האחרונה כאילו מה-late 90s כזה, ל-2000.
כן. אתם עוד שיחקתם את המשחקים האלה ביסודי?
מה, גור מקלאס וזה? זה היה, זה היה הדבר. אני זוכר, כיתה ו... הפסקנו, אבל אני וכמה חברים שהתחלנו, התחלנו לשחק מחבואים, כי זה היה קלאסיקה, אתה יודע, זה כיף, מעביר את הזמן, זה... ואז זה התחיל לגייר כזה לכל הכיתה. אז יש לך כיתה שלמה, כבר זוכים משחקים מההפסקה הקודמת, זה... איפה כל אחד היה, זה היה די... היה די מגניב, כאילו, מחבואים שזה הרגשה די מיוחד, במיוחד שזה כאילו קבוצה גדולה כזה של אנשים.
נכון, זה מכניס לאווירה. חיי שרה?
חיי שרה, זה היה... יש מה, זה היה תחרותי, כאילו, ברמה מפחידה.
נכון, נכון. זה היה מלחיץ, ואם היית משחק את זה עם כדור שהוא קשה, ונפוח יותר מדי, זה היה...
אני זוכר חיי שרה, זה היה המשחק הזה שהיה שמור רק לשיעור של החינוך גופני, כי היית צריך זמן בשביל זה, כאילו, ברמה... אני זוכר פעם, המורים שלנו מביאים לנו את הכדורי גומי הרעים האלה.
הקשים, שזה שורף.
שאתה מקבל כף, שאתה מקבל את הכף השטות הזאת, מכל פעם שזורקים עליך.
נכון.
בסופו של דבר, אנחנו צריכים להחליף את זה לכדורי ספוג, אתה מבין? כל אחד שם זורק לך את זה, כל אחד בחור כדורסל, הוא זורק לך את זה כמו איזה...
הוא יודע איך לזרוק.
זורק לך את זה כמו איזה כף על שטות הפרצוף, ולא... ועד תקופה שפשוט היה לי מזל נוראי כזה שאתה מקבל כדורים לתוך הפרצוף, אתה מבין איזה...
כן, כן. יש תקופות כאלה. זה בא בסריה.
זה בא... זה קורה לטובים שמבין איתנו. אני גם, כאילו, אתה יודע, אני דיברתי על הרעיון הזה עם אמא שלי, והיה לה המון מה להגיד בנושא הזה. למשל, כמו הקטע הזה שהטלפונים באמת מונעים איתנו את ההיכרות הזאת של הפנים מול פנים. תכלס, ילדים היום, כאילו, שהם רוצים להציע למשהו חברות, זה בדרך כלל להציע לו את זה דרך איזושהי אפליקציה מסוימת. והדבר הראשון שאתה מבקש זה כאילו, מה הטלפון שלך? אז זה כאילו, אחד הדברים שבאמת יצאנו לדבר עליהם, ו... והיא אמרה שזה כאילו יכול לדעתה לפחות להגיע ברמה הביתית. כאילו לדעתה אח ואחות יכולים לגור באותו בית ולא לדעת יותר מדי אחד על השני, רק בגלל שהם כל כך מועסקים מזה. וזה כאילו זה... איך להסביר את זה? זה היה די... זה היה די קפה בשבילי, כי זה נשמע כמו משהו שיכול להיות שלא כזה רחוק מהמציאות. אתה יודע, זה... איך להסביר את זה? דיברנו על זה שפשוט כאילו רוב הילדים גדלים עם הסוג דיברנו על זה בגלל שהם גודלים עם טלפון, רוב הילדים מאז שהם כבר קטנים בתכלס, כאילו המון הורים מעדיפים כאילו, ונהיה להם די קל פשוט להדליק איזשהו סרטון או משהו כדי להשיג את הילד שלהם, וגם זה כאילו משהו שאני חושב שרואים את זה המון היום, וזה די מטורף, כי אתה פתאום איזה ילד קטן כזה מספר לך דברים על הטלפון שאתה לא יודע, אתה כאילו איך להפעיל אותם. אתה כאילו... אתה ראית משהו כזה?
אנחנו כבר שמה, לצערי, כן. ראיתי לא משפחה אחת ולא שתיים שתקשורת אפילו בתוך הבית נעשית באמצעות טלפונים. אם אתה אומר בין אח לאחות, בין אחים בכלל, בין הורים... שילד יכול לשבת בחדר, לשלוח הודעה להורה, תביא לי כוס מים, או תכין לי משהו לאכול. אפילו לא מתאמץ לצאת החוצה ולבקש. זה קורה, זה כבר כאן. כן, אני עדיין לא הורה, אבל אני רואה יש אנשים שבאמת משתמשים בטלפון כדי כמו איזה כלי שהילד לא ישגע אותם, ותשב פה על הטוסיק, תסתכל במסך.
שיפה עם הכסף שלך.
כן, תירגע. זה באמת מרגיע. תשמע, אני רואה ילדים בני שנתיים שמתפעלים טלפון יותר טוב ממני.
כן, אני חושב שזה גם מביא את בסוף לקטע הזה, שהם לא יכולים להירגע בלי זה, אתה רואה? ואז יש לך את הילדים האלה שלא מסוגלים כאילו... שמסוגלים להניח את הטלפון בסופו של דבר.
כן.
זה נהיה די משהו ש... אני לא מנסה שם להקיים את זה, וגם אני משתמש בטלפון וגם לי כאילו זה. אבל בתחת זה משהו שקל להתבקר, אתה יודע, בתחת יש לך מלא תוכן, זה לא דווקא חייב להיות משהו כזה, זה יכול להיות גם תוכן מעניין. אבל בסופו של דבר כאילו קל להתקל שם, גם אם זה לא דרך הטלפון או דרך הטלוויזיה. זה לא דווקא חייב להיות טלפון, זה יכול להיות האינטרנט בכללי.
נכון.
בסופו של דבר, גם אתה יכול לגלוש שם בתוך הטלוויזיה שלך, וזה לא... זה כל שתמשו טלוויזיה שלך בקום מהטלפון, נגיד, אני לא מוכל לטלפון.
לא, כולנו חטאנו בזה, גם אני, אף אחד לא מושלם. כולנו נמשכים לדבר הזה, וזה מאפנט את כולם, ואנחנו לפעמים, גם אני מוצא את עצמי יושב בבית, תקוע בתוך המסך של הטלפון, עם המסך של הטלוויזיה דלוק, וככה אחרי זה כמה זמן אני מתעורר ומבין באיזה עולם הייתי.
כן, אני חושב שבאמת כאן נמצאים בזה איזשהו מובן מסוים. יחד עם כל השירותי הסטרימינג האלה, שגם אני משתמש בהם בסופו של דבר, גם האתרים הפיראטיים נחשבים, גם אתה... כל הנטפליקס, הולו, מי שמשתמש וכל הדברים האלה, זה דברים שזה. גם אני כאילו, לפעמים אני קורא את עצמי כאילו, מסתכל שם על איזה סדרה כלשהי, אני מוסיף איזה 10 סדרות לרשימה של הצפייה במאוחר יותר, ואני קורא את כאילו, יש עוד 200 סדרות לצפות, ומה אני עושה?
יותר מ-200. גם הם שכללו את זה עם הזמן, נטפליקס כל הזמן משתפרים עם, אם יש לך את, את הקטע של הפרק הבא, שזה לא היה. בהתחלה, הם פשוט לפני ש... באיך שנגמר לך פרק אחד, יש לך אוטומטית פרק אחר. כן,
כשמתחיל הכתוביות זה...
אתה נכנס לתוך בינג' מטורף.
הם עשו את הכפתור הזה של לדלג על הפתיחה.
ולדלג על הפתיחה ולהקפיץ 10 שניות. זה הכל, כן, זה הכל חלק מהדבר הזה של למשוך אותך לתוך המסך ולהשאיר אותך דבוק.
כן, זה...
וזה עובד.
זה עובד לגמרי, מה... זה... אתה יודע, אתה יודע איך פעם היום משתמשים בנטפליקס? היית כאילו... אתה בוחר את הסרט שלך והם שולחים לך דיסק בדואר עם הסרט שלך.
באמת?
כן, כן, זה... אתה יודע איזה מטורף זה? הגענו מדיסקים ששולחים לך לתוך... גם לתוך סטרימינג, לתוך האינטרנט, שזה... מטורף.
אני בכלל בתור סבא, כמו שאמרת מקודם, תקופה של הבלוקבאסטר, קלטות.
וואה, וואה.
כן. הולכים, והיה כמו מכונות של, של שתייה.
של, של הסרטים.
כזה, של קלטות, והיית לך מבחר של סרטים, משלם, ולוחץ על זה, יורץ לך קלטת, אתה רואה אותה, ואז היית צריך גם להריץ אותה אחורה, חזרה קדימה להתחלה.
עם ההיפרון. זה, בכלל לחשוב על זה, זה משהו די מגניב, כל הקטע של האינטרנט בכלל, כי הגענו לרמה די מטורפת.
כן.
אני כאילו אמא שלי אמרה לי שהיא רוצה כאילו להיות סבתא שמקריאה סיפורים, שאני חושב שזה היה סטייטמנט כזה ש... שפגע כזה וואו. כן, כי בדיוק כמו שדיברנו אז כל, כל האנשים באמת אנחנו מעבירים את ההתמכרות הלאה.
נכון.
אני חושב ש...
אתה יודע, אולי זה גנטי כבר.
אני חושב שזה באמת די משוגע לראות את זה מהצד. סופו של דבר, אבל כולנו נמצאים בזה, באיזשהו... בתוך הספקטרום הזה במובן מסוים. אני חושב שבאמת ניקח שנייה לחשוב על זה, עם איזה שיר טוב. אם כבר דיברתי על אמא שלי, אז בוא נדבר על... בוא נשמע את מאמסד של לוקאס גראהאם.
מעולה.
Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends, nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes, folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was fine. Loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was fine. Kind of people had a bed for the night, and it was okay.
place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice, when new friends only know I have story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said that it was okay. My mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun.
אין, אני חולה על השיר הזה. אין על לוקאס. זה באמת שיר שמוקדש לאימא שלי, אם היא מאזינה, מאזינה, לא מאזינה.
ולכולם אימאות בעולם.
וכולם, כולם במדינת ישראל ומחוצה לה. אז ברוכים השבים לכל המאזינים, שמחים שחזרתם ונשארתם איתנו עד כאן, באולפננו הצנוע. מה אתם חושבים ש... מה אתם חושבים על מה שהיה לנו לשתף עד עכשיו? אם אולי אם יש לכם איזה חוויה שבא לכם לספר לנו עליה, או שקשורה לזה, תשאירו לנו תגובה באתר שלנו, רדיו על הגל, תמצאו אותנו בגוגל.
כמובן.
מה אם לא? אנחנו גם עוד מעט מגיעים לספוטיפיי, אני אעשה לכם ספוילר. זה מגניב, דיברנו פה על דברים שאותי נורא מעניינים. צריך לדבר על זה גם בכל, אבל התוכנית הזאת, הקטע של הרדיו הזה, זה משהו ש... שנורא כיף, כי אתה לא רק זה, אתה גם כאילו חוקר על מה שאתה הולך לעשות, ואתה גם מדבר על זה, ואתה רואה איזה משהו, מדבר על איזה משהו, ואתה אומר, וואו, זה מה זה מגניב להזכיר זה בתוכנית.
אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה.
זה שלי. ושל בכל. יאללה, בואו נמשיך.
יאללה, אנחנו ממשיכים?
כן.
אז אני רואה פה שיש לנו עוד איזה הפסקונת קצרה לפני הפינה השבועית שלנו, נכון?
חייב לקוט את הראש לפני הפינה.
זוק. איך נקראת הפינה השבועית? הקפה?
קפה של היום.
הקפה של היום.
את תדאג, רק אנחנו חוטפים את הקפה.
שום בעיה. אז אנחנו יוצאים להפסקה עם עוד שיר של בחירה שלי הפעם. שיר מגניב, מלא בגרוב, שזה עוד מילה של סבא.
איזה סבא.
נכון, נכון. את האמת שלקח לי רק בפעם ה-20 להתרגל אליו, וככה שהוא התאפס לי. וזה הכל קרה בבידוד הראשון, ממש בתחילת הקורונה. לפני שנתיים, שלוש, 2019. כן, מי מאמין שעבר כל כך הרבה זמן?
כן, אנחנו מדברים על הבידוד, כאילו זה זמנו בהיסטוריה.
מזמן.
עוד 5 שנים מכאן, ילדים הולכים ללמוד על זה, כאילו זה תקופות בתנך.
אתה יכול להגיד שאתה היית בבידודים שהיו 14 יום.
הייתי
ב... זוכרת בידודי 14 יום?
אתה זוכר את הבגל השלישי, אני לא אשכח את זה בחיים. סבא שלך, אתה יודע.
היה אז אחי.
אני הייתי בתקופה של הבידודים.
אז כן, אז השיר הזה, שיר מגניב, שלי הוא השיר חור בלב, אז אתם בטח יכולים לנחש כבר מהו.
מסכן הלב שלך.
מסכן, מסכן, הוא השיר חור בלב, אבל בצורה של לב, אז יש לי לב בתוך לב. כן, אז חור בלב של הג'ירפות.
יש לי חור בלב בצורה שלך, בצורה שלך, בצורה שלך. לא נותר מקום, לא נותר מרווח, בצורה שלך, בצורה שלך.
שלום.
אני חושב שזה אחד השירים האלה שכולם שמעו באיזשהו שלב מסוים, אבל אף אחד לא יודע ממי זה. לפחות אצלי זה ככה. טוב, אז הנה, עוד פעם אחת בשבוע, והגענו לפינה השבועית שלנו. הקפה של היום. טופים דרמטיים בבקשה.
מתופף חולה לא הגיע.
אז כן, הנה אנחנו כאן, אבקה רגיל. אתה לא חוטף את הקפה, אז אני חוטף את הקפה, ואולי ישראל חוטף את הקפה בשלב מסוים. אז חשבתי שהיום אפשר לדבר על הקטע הזה של לוז, אוקיי? זה נשמע כללי, אבל תן לי לחדד את זה.
בוא, תדייק לנו.
ילדים כאילו היום ממש רגילים ללוז. כאילו, על קטע של המשך של הבית ספר, אתה רגיל לזה, אתה מתגיע לזה במשך 12 שנה, ואז אתה יוצא משם על הצבא, הרוב לפחות, שם אתה עוד יותר מתרגל ללוז, ואז אתה יוצא לבחוץ, ואין לך לוז.
אתה צריך לייצר את הלוז בעצמך.
כן, גם אתה יודע, אני כאילו, קראתי לזה כמה מחקרים, סלס שקרים כאלה, ובאמת רשום שם שתלמידי פנימיה הכי קשה לצאת לחיי האזרחות. כי אנחנו כעיקרון הכי רגילים ללוז.
למרות שזה מפתיע, כי דווקא אני חשבתי שזה תמיד הפוך. זאת אומרת, זה גם מה שקרה איתי, שבגלל שגדלתי בפנימיה יש דווקא סוג של עצמאות, כי אתה לא בתוך הבית.
כן, זה בדיוק מה שרציתי לדבר עליה, שזה הקטע שאני חושב שפה כאילו באמת מביאים לנו יותר עצמאות מאשר מוסדות אחרים. כאילו, למרות שיש לנו פה את הלוז הכתוב שלנו וזה, זה עדיין כאילו כל אחד פה עושה את הדברים שלו. למשל, כאילו, אני נמצא כאן ברדיו, אני נמצא במחרת שלנו, ואני דואג כאילו ואני דואג שדברים יקרו. אני דואג לכתוב את התוכנית שלי, אני דואג להעביר את השירים לישראל. תודה רבה, ישראל, שאתה עושה את כל העבודה לבד היום.
טוב, תודה.
וזה באמת מטורף כזה לחשוב על זה, כי בסופו של דבר אנחנו יוצאים ממקום כזה ש... אבל בסופו של דבר, כאילו, גם אני, יש לי את הדבר הזה שאני רגיל אליו. אני רגיל שכל יום אני עושה את התוכנית שלי, אני יוצא זה, אני מדבר וזה. ואני יודע שאני אכתוב את התוכנית שלי, אני יודע לגבי בית ספר שלי, לכיבורות, להשכמה וזה. ואז פתאום אתה יוצא כאילו מהמסגרת. אתה צריך לדעת את המסגרת שלך.
בדיוק, נכון. אתם מהרגע בני נוער, ובכלל עד גיל 18, זה לא רק 12 שנה, זה במשך 18 שנה בעצם.
לגמרי.
אתה כאן, מקימים אותך, משקיבים אותך, נותנים לך לאכול. אומרים לך, לך לבית ספר, תהיה במסגרת, תהיה פה, תהיה שם. אבל אני חושב שהקפה היא הרבה יותר רגועה ממה שאתה חושב.
וואלה.
כן. כי בעצם גם שאתה יוצא מהצבא, ובגדול סיימת עם הלוזים, אתה תמיד תהיה בלוזים גם בעל כוחך, כי... כי בעצם אתה יוצא לעולם הגדול, אתה נהיה אזרח, אתה כנראה שתקבל עבודה, תתחיל לעסוק במשהו כזה או אחר, או שתהיה סטודנט, אז בכל מסגרת כזאת יש לוז מסודר, אתה קם בבוקר או הולך לעבוד בערב, יש לך את השעות עבודה שלך, ובתוך זה אתה בונה את הדברים שלך. בתוך זה אתה בעצם יוצר את הלוז שלך לעצמך.
כן, זה נורא, זה נורא חשוב כאילו באמת להיות להיות תחל זה. אבל אני חושב שזה בדיוק כאילו יכול להיות קטע בשביל אנשים מסוימים, שתמיד היה להם את הדמות הזאת שהיא זאת שבנתה להם את זה, אתה יודע.
שיגידו להם מה זה, כי בעצם ללכת לעבודה אתה... צריך בעצמך לקום וללכת לעבודה.
כן. לא באים אליך, יש לנו עבודה, אתה רוצה, זה כאילו...
או שאומרים לך, אתה חייב ללכת, אתה לא חייב. זאת אומרת, אתה חייב, אבל אתה לא בעצם חייב. זה בחירה שלך.
אתה צריך בעצמך כאילו לצאת לשם ולחפש את ההזדמנות הזאת.
נכון. בגלל זה מה שאנחנו, אני חושב שזה מה שבעצם עושים במסגרות חינוכיות. מעבר ללימוד, מעבר לרכוש ידע, במתמטיקה, בהיסטוריה, בתנ"ך, בספרות, בכל המקצועות שעושים, המורחבים והלא מורחבים, מה שבית ספר נותן ומה שפנימיה נותנת, היא נותנת לך את הכלים להתמודד עם הדברים האלה. נותנת לך את הכלים לשים את עצמך במקומות האלה, של להיות הבן אדם הבוגר והאחראי, ולדעת בעצם איך לכוון את עצמך בחיים.
לגמרי, לגמרי. זה בדיוק מה שאני מוצא די מגניב במקום הזה, שבאמת נותנים לנו את ה... אנחנו נמצאים כאן על רצועה כזאת. היית אומר שכאילו הקפה הזאת פגעה, גם כאילו פגעה בך באיזשהו מובן כלשהו? או ש...
כן, אני זוכר שהשתחררתי מהצבא. לא ידעתי אם אני רוצה לטייל, או אם אני רוצה לעבוד. החלטתי שבהתחלה לא רציתי לטייל בכלל. אמרתי, אני אשקיע את כל מאמציי בעבודה, אני ארוויח הרבה כסף, אני אשיר, אז זה לא קרה. אני אשיר בחלקי. אתה יודע, ואז אתה... אבל כן, כן הלכתי... כן הלכתי לעבוד מיד אחרי שהשתחררתי. אחרי זה, רק אחרי שנתיים בחרתי לטוס לטיול ארוך. וכן, כשאתה חוזר, יש לך את הקפה הזאת של ה... כל אחד זה קורה בזמנים אחרים ושונים. יכול להגיד שלקח לי הרבה זמן לקבל את ההחלטה של ללכת ללמוד. כן. אתה יודע, לפעמים עושים... ברוב הזמן זה קורה מיד אחרי הטיול שנתי, או מיד אחרי הצבא, זה איזשהו סדר כזה של ילדים בישראל, שאתה מסיים בית ספר, מתגייס לצבא, טיול.
זה הלוז הזה שקרה.
הלוז הקבוע של ילדי ישראל, כן.
טס להודו.
תשמע, ויש בזה, כן, הודו, דרום אמריקה, כל מה שתבחר, אבל יש בזה משהו, אתה יודע, זה שכולם עושים את זה, זה אומר שזה עובד וזה נכון.
זה מסורת.
מסורת, לא שוברים מסורות. אז בעצם, כן, התחלתי ללמוד בגיל 27, בעצם גיל שהוא יחסית מאוחר. אבל בסופו של דבר עשיתי אותו.
מה למדת?
לימודי ארץ ישראל ותיירות.
אוה.
כן, כן, היסטוריה. מעניין מאוד.
כן, היסטוריה.
אז כן, מקבלים את הקפה, אבל מתאוששים ממנה וקמים ממנה מהר מאוד. מוצאים עוגנים בחיים, נקודות שאתה מוצא בהם את האור, ו... אתה ממשיך הלאה, שם לך כל פעם עוד כמה מטרות להשיג אותם. ואתה, אתה יודע, הכל יכול להשתנות גם בדרך. לא צריך להינעל על איזה משהו אחד ולהגיד, אני עכשיו הולך עליו ואימא. משתנים, גמישים, יש הרבה דברים שמשתנים בחיים, שהכל דינמי מאוד וחשוב לזכור את זה.
כן, לגמרי. זה מה שאני חושב שבתחס כל כך יפה בתוכנית הזאת, או בפינה הזאת. אנחנו בתחס, אני בכל, או כל אחד אחר, לא מביא לפה איזה משהו כזה סתם כדי להפחיד, ואנחנו צריכים לדאוג, ואנחנו צריכים זה. אנחנו מציגים פה כאילו בעיה שאנחנו אולי מפחדים ממנה, או משהו נפוץ יותר שהרבה בני נוער עוברים, ואנחנו בתחס מספרים עליה. קודם כל אנחנו אומרים ש... של למי שמאזין, שהוא לא היחיד שזה קורה לו. ובסופו של דבר אנחנו מציגים איזושהי דרך לפתור את זה. אנחנו מסבירים על מה זה, אם זה לזכור, איך לזכור דירה, איך, ולגיוס לצהל, ו...
לא משאירים עם הקף התלויה באוויר.
אנחנו זה אנחנו מביאים לכם את הקרח לקף.
את הקרח, פלסטר, מה שצריך.
וכן, וכל פעם אנחנו דואגים כאילו לנסות לפחות להביא מישהו ששחווה את הקף הזאת עם התשו בחיים שלו. אם זה בשביל גיוס, הבאנו פה את פלג, המורה חיילת שלנו, אוהבים את פלג.
כבוד.
הנה עכשיו הבאנו את אומרי, שגם הוא חבר את הקפה, ורבא שחב את הקפה לפנינו. וזה באמת, וכיף לעשות את זה. כי אולי בסופו של דבר, למרות שאני כאילו עכשיו פה מדבר את זה, ולאנשים אחרים, בסופו של דבר גם אני כאילו קורא על זה, ואני גם רואה איך לפתור את הבעיות הזה, וזה גם לי נותן טיפה יותר שקט ככה לקף, אני אהיה טיפה יותר מוכן.
אופטימיות להמשך.
כן, והנה אנחנו עוד פעם בשלב הזה בשבוע שמתקרבים לסוף, אנחנו כבר בסוף של התוכנית, ואני רוצה לסיים עם... לא, לפני שאני מסיים, אני רוצה קודם כל להודות לסטלה, מנהלת הרדיו שלנו, שהיום מגישה תוכנית לגמרי לבדה, אז כאילו כל הכבוד לך וכל הכבוד לישראל, שעושים את הכל לבד, וכל פעם נכנסו אלינו ואמרו לנו להגיד שכל הכבוד וזה.
שדרך אגב, גם חניכה שלי, אני חייב להגיד את זה.
זה כל הכבוד לך.
כל הכבוד לך, סטלה, אוהבים אותך.
אוהבים אותך מהאולפן, שבת חדר ליד, אנחנו אוהבים אותך מכאן. אז אני רוצה באמת לסיים עם איזה שיר שאני רוצה, אני שתוצא להקדיש לאח שלי, אבל אני חושב שכל אחד יכול להקדיש אותו לאח שלו, לאחות שלו, לדמות הזאת שהשיר מדבר אליו בחיים, שזה, השיר הזה זה My Blood מ-21 Pilots.
When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall, I'll grab my light and go with you. I'll 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 go with you. Surrounded and up against the wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend, I'll grab my back and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
find yourself in a lion's den. I'll jump right in and pull my pin and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
לרדיו על הגל, כפר הנוער הדסה נעורים.